לא זוכר מה גם כן. אוקיי, נשמע את ההקלטות של זה. כל אחד?
רד.
רד מה?
אליאס.
אוקיי, א' א'. אליאס, אני לא זוכר, תמיד זה א' בעין. א' עין זה גם בסדר. עוד משהו שאני לא אמור להכיר. נכון. בסדר. טוב. בן כמה אתה? איך? רד. איפה? אה, זה טוב. אוקיי. טוב. אני לא זוכר. תחיל 57. לא זוכר לעזור. דיברנו על הייחוד של הברית. דיברנו על זה שברית בראש ובראשונה זה משהו הדדי, שזה מאוד מרשים גם ומאוד משמעותי מבחינת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שהעובדה שהשם קורא איתנו ברית, המשמעות של זה זה לא רק הצד שלנו, גם השם קורא איתנו ברית. זאת אומרת, לא רק שאנחנו עמו אלא גם הוא אלוהינו. ואז דיברנו על שני ייחודיות של ברית עם סתם חוזה. אמרנו, דבר ראשון, הברית מחייבת את האדם כאדם, לא רק פעולה מסוימת, כן? יש לי חוזה להספקת טיונרים למדפסת, אז זה לא העסק שלי מה החברה להספקת טיונרים עושה, ולא העסק של חברה להספקת טיונרים מה אני עושה באופן כללי, וגם לא מה אני מדפיס. לעומת זאת, ברית זה משהו קיומי. שלום עליכם, מה שמכם בישראל? איך? שוקי מה? שטרן, מאיפה אתה? אתה אח שלו?
כן.
אוקיי, סימן לחיים. כן, ו?
שאול שולמן.
שולמן, אתה לא אח של אף שולמן שפה. מאיפה אתה?
ירושלמי.
ירושלמי? כן. אוקיי. טוב, אז זה דבר אחד. הברית עצמה היא בין האדם, לא רק בין פעולות מסוימות שהוא עושה. הנקודה השנייה היא שהברית היא משהו תמידי. זאת נקודה מאוד משמעותית. דיברנו על זה שאין דבר בהיסטוריה שהוא קבוע. אם יש משהו קבוע בהיסטוריה, זה שהיא לא קבועה. ולעומת זאת, יש את אותה הבטחה, כי ערים ימוש והגבעות תמותנה, וחסדים מאיתך לא ימוש. והתברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, וזה אמרתי לכם פעם שעברה, וזה אני חושב סיימנו, זה ש... אם יש משהו קבוע בהיסטוריה, אם יש דבר אחד קבוע בהיסטוריה, זה עם ישראל. קיומו של עם ישראל. אגב, זה מדהים, אבל בדיוק קראתי נכון איזה ציטוט של צ'רצ'יל שאמר שהקמת מדינת ישראל, ווינסטון צ'רצ'יל, לא הרצי הקוק או מישהו זה, ווינסטון צ'רצ'יל, כן? תשמעו מה הוא אמר. הקמת מדינת ישראל זה משהו מעורב בסדר גודל היסטורי שאנחנו לא נהיה מסוגלים, אנחנו לא מסוגלים להבין אותו, לא אנחנו, לא בדור שלנו, לא, ואפילו ספק אם בעוד 2,300 שנה יבינו את עוצמת המעשה הזה. כך הוא אמר. 1949 בפני הפרלמנט הבריטי, לא התחנף לאיזה מישהו. אין שום ספק שיש פה משהו תמידי, אנחנו היום רואים אותו, אבל זה הבטחה תמידית של הקדוש ברוך הוא. חסדי מאיתך לא ימוש. וזאת גם ברית בין בני זוג. ברית בין בני זוג משמעותה שזה לא אהבה תלויה בדבר. אני חושב שזה מה שרציתי להגיד, מה שאני יכול להגיד, אבל שנייה, אני אקרא את הפסקה 57, הפסקה השנייה, כאילו הראשונה שמתחילה שם. אלה המציאות ההיסטורית, המשתנה תמיד מחדירה ברית יסוד של התמדה ויציבות. הדרמה, שגיבוריה הם האלוקים והאדם, מוגנת באמצעות הברית מפני רודנותו של הגורל. דבר מה קבוע מוחדר אל תוך ההתרחשויות ההיסטוריות. מערכת היחסים שומרת במסגרת קהילת הברית אלופיה, ללא קשר למידת עוצמתם ולתנודתם של כוחות השינוי ההיסטורי, מתרחש אשר יתרחש. תהיה עוצמתו של האירוע ההיסטורי אשר תהיה. קהילת הברית ההיסטורי לא תנתק לעולם את קשרה עם האלוקים. הכלל בדבר התנועה ההיסטורית המתמדת, שהכל משתנה, הכל דינמי, הכל זז, כוחו יפה לגבי המציאות הסופית, מאבד את תוקפו כאשר מתייחס אל קהילת הברית, שבה משולבת הסופיות בנצחיות, יציבות ונאמנות. אלה הן תכונות האופייניות ביותר של מעשה האמונה של קהילת הברית. לבוא תשאלו אותי, אז מה עם גירושין? פה חשוב להבין דבר אחד. כתובה. דיברתי לכם פעם על כתובה? לצערי הרב, אנשים חושבים שכתובה זה הסכם ממון. וזה לא נכון. בתוך כתובה יש השלכות ממוניות, אבל כתובה זה לא הסכם ממון. ממש. כתובה זאת מחויבות של בני הזוג אחד לשני, בהקשר המסוים שבו ניתנה, זה בעיקר של הגבר כלפי האישה. אבל זאת מחויבות שלו לדאוג לה תמיד. אנא, בסייעתא דשמיא, יפלח ועביד וזה, כהלכות גברין יהודאים. כמו שאנשים יהודים עובדים וזנים את נשותיהם. ואני אכלכל אותך וכו' וכו' וכו'. ואפילו אם ניפרד, אני אמשיך לדאוג לך. זאת הנקודה. יש פה הבטחה לדאגה תמידית. האהבה לא יודע אם תחזיק מעמד, המחויבות שלי לדאוג לך תחזיק מעמד. אני תמיד חייב לדאוג לך. לא משנה מה יקרה. זאת אמירה מאוד חשובה. יש סיפור במסכת תענית. על שנה קשה של ההודו בגשמים, הם גזרו תענית, ואז פתאום כולם היו בתענית, ופתאום ראו איש אחד מדבר עם גרושתו. והם חשדו כמובן שמה לך ולגרושתך, אתם עשיתם דבר עבירה, וביום התענית אתם עושים את זה. כמו הרבה, הרבה פעמים אנשים... קרה לי פעם אחת שמישהו חילוני אמר שאין לכם בושה לשקר בשבת, שאגב יש בזה משהו כי שבת יותר קדושה, אבל לעשות את זה באמצע יום התענית, כולם ביום התענית מתענים, חוזרים בתשובה, וזה מה שאתה עושה. באו קראו לו לרב, אמר לו מה אתה עושה? הוא אמר לו תשמע, זאת גרושתי, היא התחתנה עם מישהו אחר והיא באה אליי ואמרה לי אין לי כסף. אני באתי ונתתי לה כסף. קרה עליו, מבשרך לא תתעלם, ומסופר שאחר כך ירדו גשמים. ככה מסברת הגמרא. זאת אומרת, אדם יש לו מחויבות, גם אם אין אהבה ואין קשר, ואסור להם להיות בקשר. אסור להם להיות בקשר. מה רגע שאדם מתגרש, אם כן מתחתן מחדש, אם הוא יכול, אם הוא לא התחתנה, או אם הוא לא כהן. אסור להם להיות בקשר נפשי, רומנטי, בשום קשר שהוא. אבל בכל זאת יש לו מחויבות לדאוג לו. זו נקודה חשובה. זאת הכתובה. הכתובה באה הגבר לאישה ואומר לה אני אדאג לך בלי קשר כמה אני אוהב אותך, בלי קשר שלהם נהיה יחד או לא נהיה יחד. וזה הופך את הקשר שלהם לקשר שלא תלוי בדבר. זה דבר גדול. זה שהוא הכתובה וזה שחלילה חלילה חלילה נפטר או חלילה חלילה מתגרשים שהיא מקבלת כסף, זה לא איזה הסדר ממון, בכלל לא. אומר לה גם אחרי מותי אני אמשיך לדאוג לך, אפילו מהקבר אני אדאג לך. וזה מה שנותן לקשר הזוגי הזה משהו מעבר לאהבה. משהו מעבר לאהבה זה נותן את היציבות הזאת. כן? היציבות הזאת נותנת עוצמה לאהבה. אני אתן לכם דוגמה. מישהו בא לדבר איתי, הרבה אנשים בהם, הרבה פעמים זה קורה, זה מציאות מאוד שכיחה. חבר שלי טוען שכל בני זוג מתגרשים 40 פעם בין האירוסין לנישואין. זה נראה כמו משהו קסום כזה, רוסין וזה, אבל זה תקופה מאוד 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 לא פשוטה, כי זה מעין שכיב מרע כזה. זאת אומרת, אתה יצאת מכלל הרווקות, מכלל נישואין, לא באת, אתה כן משועבד, לא משועבד, כן מחויב, לא מחויב, מציאות לא פשוטה. בכלל, כל החיים הזוגיים הם דורשים הרבה מאמץ, הרבה השתדלות, וההתחלה שלהם על אחת כמה וכמה, מה עוד שפתאום מתעורר הספק. והרוסתו חשבה שהיא רוצה לעכב את החתונה, לבטל את החתונה, ולתלבט מה לעשות. אמרתי לו, תשמע, מה שאתה צריך להגיד לה, שתרגיש נוח לעשות מה שהיא חושבת שצריך לעשות, אתה חושב שצריך לעשות את החתונה בזמן, אבל תגיד לה שני דברים. א', מה שאתה רוצה נעשה, ב', אני אעזור לך לעשות מה שאתה רוצה. אני אעזור לך להרוס, לבטל את הניסויים, אנחנו נעשה את זה והכל יהיה בסדר. אני לא רוצה להגיד כמובן כי זה לא הכרחי, אבל כמובן שהכל היה בסדר אחר כך ונרגע והכל בזה. אבל אחד הדברים אגב שהרגע אותה זה החוסר לחץ. זאת אומרת, אחד הדברים שאדם רוצה לבטא זה מתוך לחץ, וברגע שאין לחץ זה מאוד עוזר. אחד הטעויות הכי גדולות שיוכל לעשות זה ללחוץ עליה, לא, איך את עושה לי דבר כזה, ומה, ואם כן, וזה, לא, את רוצה, בבקשה, באמת להתכוון לזה, לא רק להגיד את זה משפה ולחוץ. את רוצה בבקשה, אבל חסר שאת עושה את זה. לא, את רוצה בבקשה, ואני באמת אעזור לך, כי באמת אכפת לי ממך. אם באמת אכפת לך מהבחורה הזאת, אז תדאג לגמרי, אני לא רוצה להתחתן איתך. תדאג שלא אומר לך לאורך ימים, אבל עכשיו, בקטע של הפירוד, כאילו חלילה. זה נכון בשתי רמות אותו דבר. א', זה מוריד לחץ, זה מאוד 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 חשוב להוריד את הלחץ. ודבר שני, זה מראה שבאמת הקשר הוא אמיתי, באמת אתה דואג לה כי אתה באמת רוצה לדאוג לה ולא כי אתה רוצה לדאוג לה. אז באותו הקשר, אם לא היו קורטים ברית, אבל אני רק אומר, החלק מהנקודה הזאת זה דאגה שאינה תלויה בדבר, שאני דואג לך בלי קשר, בלי קשר, גם כשזה כאילו דופק אותי, וזה הדוגמה. אז ברוך השם, במקרה הזה ברוך השם זה הסתיים מעולה וזה, אבל בלי עין הרע, אבל חשוב להבין את הראש הזה, באופן כללי, זה נכון. זה לא פשוט, כי ברגע שמתחיל איזו התנתקות, אז מתחילים האשמות וכעסים וכו', ואז זה קשה, אבל אם מצליחים למנוע את זה, הרבה פעמים זה גם יכול למנוע את ההתנתקות, אבל בטח לעשות אותה הרבה יותר נכונה וטובה. טוב, בואו נחזור להתחברות ולא התנתקות. 57, ברית האמונה. אברהם, אביר האמונה, ידע את סודה של האמונות שכזו. דורות רבים מספור שבאו בעקבותיו גילו יכולת דומה להאמין, להתקשר ולהתמסר לברית עתיקה, שפעמים רבות הכבידה על כתפינו השומריות. ואשר לעיתים תכופות למדי נראתה לעין האנושית כמנותקת מהמציאות ההיסטורית. סוג זה של נאמנות ואמונה הוא אנומלי, לא נורמלי. אם לעשות שימוש, הרי מבחינת טירוף אחר האלוקות, תשוקה שבני עמנו אינם יכולים לשחרר עצמם ממנה. נאמנות זו ניזונה מן האהבה שבין האלוקים לקהילתו המתלהבת, אהבה שהיא חובקת כל, מכניעה את הכל ומחלה את הכל. היא ניזונה מאהבה שאינה דועה עם חלוף הזמנים, ואינה דועכת בשל כשלוננו להציע נימוק וטעם לחוויה ההיסטורית הפרדוקסלית שלנו. עד עכשיו דיברתי על מחויבות סתמית. אדם אחרי שחלילה הוא נפרד מאשתו, אין שם אהבה, אבל יש שם מחויבות. עכשיו הוא עולה למדרגה עוד יותר גבוהה, וזה אהבה מטורפת, לא הגיונית, לא רציונלית, בלי מובן. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא לא כי הוא עוזר לנו, לא כי זה טוב לנו, לא כי זה, אנחנו אוהבים אותו כי אנחנו אוהבים אותו ככה. למה? ככה. כשהייתי בבעד אחד, מפקד בעד אחד הוציא איגרות, הוא היה נוהג להוציא איגרות את המפקד, היה לו הנחה מסוימת לגבי לא משנה. בכל מקרה, אחת מהאיגרות היה ככה זה כן תשובה. אז במובן הזה ככה זה כן תשובה, זאת אומרת כן, כי, זהו, למה ככה. וכך אנחנו קוראים בגלל שיר השירים, שובי שובי השולמית, שובי שובי בני חזבך. המדרש מבין את הדו שיח המשונה שבין שואל אנונימי לבין השולמית שיקורת האהבה, שמסמלת את האישה ואת כנסת ישראל, כמסמלת את היציבות, הנאמנות והמחויבות המיוחדות שמפרגינה הקהילה הקריזמטית כלפי אלוקים. שובי השולמית בהתקשרותיך האבסורדית על ההובך, שהרי גם החזקים שבקשרים עשויים להינתק. הזמנים השתנו, ההיסטוריה ממשיכה בהילוכה, אין עוד תועלת בייחוד המושתת על הברית. עד רבה הוא נעשה מקור של סבל וכאב. תתבוללי, תעזבי אותך את השטויות האלה, תרדי מזה. שואל זה מציע לבטל את קשרי הברית המיושנים הקושרים את השולמית אל האהובה, ואולם זו איננה מנסה לדמק באורח רציונלי את נאמנותה המושלמת ואת מסירותה הבלתי מוגבלת לאהובה. היא מודה כי נאמנותה ומסירותה הם מבחינת תעלומה אף בעיניה שלה. אין שום טעם בדיון על אודות נאמנותה איתנה בניתוחה של נאמנות זו, כיוון ששולמית פועלת כאותה אישה הצוללת בהשפעת חוויה נלבת ואדירה אל תוך מחול קצוב ומשקר שאין לו סוף. בקצרה, קהילת הברית היא על היסטורית במובן זה שהיא מחזיקה בעמדות קבועות אל מול אירועים היסטוריים משתנים דרך קבע. יש פה משהו קבוע, אני לא יכול להסביר לך אותו, אני לא רוצה להסביר לך אותו, אני לא צריך להסביר לך אותו. הקשר לקדוש ברוך הוא לא שלב שני, שלישי או רביעי בשרשרת, הוא השלב הראשון. אנחנו לא קשורים לקדוש ברוך הוא כי אין. כשאני אשאל אותך למה, יש את התיאור של שש הוואי, אתם מכירים? טויוטה, זה אחד הדברים שבזמנו שכל תקלה שקורה אתה צריך לשאול אותך שש פעמים וואי, למה זה קרה? כן, לא הצלחת להניע את האוטו, למה? למה לא הצלחת להניע את האוטו? כי הסטארטר נשרף. למה הוא נשרף? כי הרצועת מנוע לא הזיזה אותו מספיק טוב, המעברר לא עברר, לא קירר מספיק טוב. למה המעברר לא קירר מספיק טוב? כי הרצועת מנוע לא מספיק הסתובבה סביב. למה לא הסתובבה מספיק סביב? כי לא החליפו אותה בזמן. למה לא החליפו אותה בזמן? כי המוסך שלך חפפן. עכשיו אם אתה שואל את שש הוואי, המקום האחרון שתלך אליו לתקן את הסטארטר זה המוסך שלך, נכון? כי הוא מקור הבעיה, לא מקור התיקון. זאת אומרת, ההנחה שזה שאתה צריך לשאול אותך למה, 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 בסוף אתה נעצר. אז הם אמרו שש פעמים, אפשר להמשיך לעצר, למה המוסך חפפן? אפשר להמשיך עם זה. אבל לא, אנחנו נצטרים אחרי שש פעמים. השאלה, את הקשר שלי, הקדוש ברוך הוא, היא לא שש וואי, היא לא שני וואי, היא לא וואי אחד אפילו. אין וואי. אני קשור לקדוש ברוך הוא, זהו. תגידו לי, אתה חייב להסביר לי את זה. תסביר לי למה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. למה שיהיה קשור, אתה מכריח אותי לעשות משהו ואתה לא מסביר לי אותו? התשובה היא, אני לא יכול להסביר לך אותו. זה בדיוק הנקודה, אני לא יכול להסביר לך אותו. זה משהו שצריך לבאור מתוכך או לא לבאור מתוכך. ככל שיותר תהיה מודע לקיומו של הקדוש ברוך הוא בעולם, דיברנו על אמונה, אמונה זה להזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא נמצא, מעצמך תרצה את זה, מעצמך תתקשר לזה. אני אומר לכם, ברמה האישית שלי, אני מרגיש שככל שאני יותר קשור לתורה, יותר קשור לקדוש ברוך הוא. אגב, בדרך כלל זה קורה גם כשאדם במצוקה. כשאדם במצוקה, כן, עושה, יוצא אור ועורר חושך, כשאדם עשו בחושך הוא הרבה יותר מתקשר לקדוש ברוך הוא. האדם צריך להבין שהוא לא צריך למצוא הסברים. כמו שתינוק לא מוצא הסברים למה הוא מחבק את אמא שלו. זו הדוגמה הכי חזקה שאני יכול לתת לכם. אדם קשור להורים שלו. תזכרו טוב טוב את מה שאני אומר לך. כי הם חלק ממנו והוא צריך אותם. לא כי הם ייתנו לו כסף, ולא כי הם חכמים ויעזרו לו, ולא כי הוא צריך לגור בבית שלהם, ולא כי הוא נחמד אליהם, ולא כי הוא לא רוצה להיות כפוי טובה אליהם. הוא פשוט קשור להורים שלו, הם חלק מנשמתו. אני גיליתי את זה ביום שליוויתי את אמא שלי לבית עולמים, עד כמה באמת הייתה חלק ממני. אבל זה לא המצאה שלי, זאת אומרת, זה לא שפתאום עברתי משהו. אני אומר לכם, דיברתי, כל אדם תבוא איתו חלילה שאיבד את הוריו, הוא יכול לספר לכם עד כמה זה ככה. וזה לא משנה מה זה היה בשבילו. אני איבדתי את אמא שלי שהייתי כבר אדם עם משפחה, שהייתי רם פה בישיבה, לא הייתי צריך אותה לשום דבר. כאילו לא רואה מצב שלא לא כלכלית, לא מבחינת עצות, סתם הייתה אישה חכמה, אבל לא הייתי צריך אותה, כאילו. ובכל זאת האובדן הזה הוא אובדן שמעיק עליי עד היום, כאילו, קשה לי. כי אדם קשור. אני לא יכול להסביר את זה, אני לא צריך להסביר את זה. זה חלק ממני. אני לא צריך להסביר את הקשר שלי לקדוש ברוך הוא. אני לא יכול להסביר אותו. משהו עמוק יותר. זה חלק מאיתנו הקשר הזה. פשוט חלק מאיתנו. ומי שלא מבין אותו, סתם חבל. פשוט חבל. אז הוא אומר, המחויבות של עם ישראל שוב ושוב היא השולמית. אגב, זה אותו דבר נכון גם בקשר בין בני זוג. מה אתה מוצא בבחורה הזאת? מה התשובה שלו? אני אגיד לך מי מה אני מוצא בה. יש בה ראייה אנליטית וזה? לא, מה הוא אומר? שתי מילים. שלוש. אני אוהב אותה. לא שאלתי אותך מה אתה מרגיש כלפי. שאלתי אותך מה אתה מוצא בה. מה התשובה? למה התחתנת איתה? התחתנתי איתה כי היא הבת של ביל גייטס ויש לה כסף. התחתנתי איתה כי יש לה קשרים באוניברסיטה והיא תעזור לי בקידום. התחתנתי איתה כי יפה בעיניי. לא 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 לא, אתה התחתנת כי אכפת לך ממנה, כי אתה אוהב אותה. ולמה אתה אוהב אותה? למה אתה אוהב אותה? ככה. אין למה. זה הנקודה הראשונה. זה חלק מעניין של ברית. ברית לא שואל את עצמה למה. וזה הנקודה החשובה. אם אני קושר כל דבר שהוא לא ישירות, אם הקשר של הקדוש הוא תלוי במשהו, ביום בהיר אחד הוא ייפתח. אם הקשר לבת הזוג שלך תלוי במשהו, יום אחד ביל גייט יפשוט את הרגל, או שלא, אבל יום אחד היא תהיה מכון הדרך. אז זה אהבה תלויה בדבר. אהבה שאינה תלויה בדבר. מה זה אהבה שאינה תלויה בדבר? שאתה אוהב אותו כי אתה אוהב אותו. דוד ויונתן קשורים אחד לשני בלי שום קשר. יונתן לא עזר לדוד בכלום, דוד לא עזר ליונתן בכלום, רק עשו צרות אחד לשני, רק עשו צרות אחד לשני, אבל היה להם קשר אחד לשני. זאת אהבה שאינה תלויה בדבר. זאת אהבה שהיא הוואי הראשון, היא לפני הוואי. וזאת ברית. לאור משנה זו שמציג התנ"ך, בין האיחוד שבנישואין ובין הברית, יכולים אנו לומר כי בקהילת הנישואין שיסודה בברית מתקיימת מערכת יחסים הדומה לזו המאפיינת את הברית האל-טבעית, מחויבות מוחלטת ואי אפשרות לשינוי. בלשון אחרת, שני המאפיינים המיוחדים של הברית מציינים גם את קהילת הנישואין. אני דיברתי גם על נישואין, אבל בעיקרון מדבר בעיקר על קשר בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. אבל דיברנו על זה. שיר השירים, כל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. למה הוא קודש קודשים? כי שיר השירים הוא לא משל, הוא גם משל, הוא לא רק משל. שיר השירים, מה זה משל? זה סיפור שבעזרתו אני מביע רעיון אחר. שיר השירים הוא גם מביע רעיון אחר, אבל הוא גם עומד בפני עצמו. זאת אומרת, זה לא משל, זה הסיפור עצמו. המערכת היחסים שבין אדם לבת הזוג שלו זאת במידה מסוימת מערכת היחסים שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, והמערכת היחסים שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל במידה רבה זה מערכת היחסים שבין איש ואישה. וזה הסיבה ששיר השירים הוא קודש קודשים, כי הוא מצליח להוריד את הקדוש ברוך הוא הכי הכי קרוב שאנחנו יכולים לגעת בו. זה הסיבה שהוא שיר השירים. ולכן הדילמה הייתה או להעיף אותו החוצה, מה שהציעו חכמים אחרים, או מה שהציע מי? רבי עקיבא. לא מקרה זה רבי עקיבא. או מה שהציע רבי עקיבא, זה לא מקרה, נדבר על זה אולי פעם. או מה שהציע רבי עקיבא, להכניס אותו הכי פנימה שיש, כי זה סיפור על זוגיות. ואו שאתה מניח להבדיל, 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 כמו הנוצרים, שזה איכסה, או שאתה אומר זה קודש קודשים, כי שם נמצא החיבור הכי גדול שיש בין בני אדם, החיבור הכי גדול שיש בין בני אדם. אני קשור אליכם, בסדר? תלמידים שלי, לא, אולי אין לי שום דבר נגד אורחים, חלילה, אבל אני לא רוצה להגיד משהו שלא אמיתי, שאני קשור לזה. אבל אני מרגיש שאני קשור לתלמידים שלי, בסדר? מאוד קשור, מאוד אכפת לי לתלמידים שלי. אני מניח שיש גם רבנים שאכפת לכם, כן, אולי אפילו אני, יכול להיות. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יש לי קשר מאוד טוב עם חברים שלי. מאוד טוב. יש חברים שאני אוהב אותם אהבת נפש. אבל הקשר הכי עמוק שיש, זה בין אדם לאשתו. זה הכי קרוב שיש. וזה החיבור הכי גדול שיש. החיבור האל-טבעי, חיבור שבין הורים וילדים הוא משהו שהם נולדו כבר, הם לא חיברו את זה. וזה, במובן מסוים, ממשיך את הקשר שבין האדם לקדוש ברוך הוא. אותו חיבור שיש. ועכשיו אנחנו חוזרים, שוב ישוב ישולמית, אנחנו כאילו התחלנו מזוגיות, זה היה שיר השירים, עברנו להבין שזה כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, ואנחנו יורדים בחזרה, או לא יודעים יורדים, אבל עוברים בחזרה. אף בקהילה כמו קהילת הנישואין, סובלת מעצם מהותה מכל החולשות ומחוסר השלמות של המצב האנושי. מערכת היחסים ההדדית שבין שני השותפים היא בעלת אופי מוחלט, המקיף לא רק זכויות של קניין, וגם זכויות קיומיות. השותפים שייכים זה לזה באופן מיוחד במינו, מאחד אותם קשר אישי, החודר עמוקות אל התחומים הנסתרים ביותר של האישיות האנושית. ההסכם שבנישואים טוען למחויבות מוחלטת, למעורבות שאין הגבול. היהדות איננה רואה עין בעין לא עם הפרשנות הקתולית של נישואים, ולא עם התפיסה החילונית שלהם. היהדות קובעת שאין צורך לרומם את הנישואים על ידי פעולה פולחנית או על ידי מעשה שיש בו חלק לאנשי הדת. הנישואים אינם צריכים להיות בחינת מסתורים כדי שיזכו להכרה ולאישור, ויש לקדש את הנישואים, קובעת היהדות, אזי האדם הוא היחיד שיכול ורשאי לקדש אותם. כששואלים את זה, כן, אתה מוכן לקדש מהרב המקדש? זה לא נכון. הרב ליכטנשטיין קידש בחופה רק פעם אחת, בחתונה שלו. יש הרב שעורך חופה וקידושים, מסדר חופה וקידושים. למעשה אפשר להסתדר בחופה בלי הרב, וגם בלי המכובדים שקוראים את השבע ברכות. השני האנשים היחידים שצריך אותם חוץ מהחתן והכלה זה שני העדים. אבל כעיקרון מי שיוצר את הקשר זה החתן והכלה, זה לא עובד ככה בנצרות. הנצרות לא מוכנה לקבל את זה שהאדם עושה משהו. הנצרות טוענת שאם יש יצירה כלשהי הכל מלמעלה. אין, האדם הוא כלום, הוא אפס. אפס. הכל מקבל את הכוח מלמעלה, אז בא כומר ועושה את זה, אומר לא. אומר לא, לא, לא. כל מה שנישואים זה חיבור שלכם. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא הנחית עליכם, זה אתם מתחברים. ובן מסוים, יש משהו אולי מפתה בקתוליות, נכון? זה הקשר, זה הגיע מלמעלה. זה לא תלוי בנו, אנחנו לא יכולים להיפרד. זהו, אנחנו נועדנו זה לזה. ודווקא אצלנו, זה משהו שאתם בחרתם בו, אתם עשיתם אותו. אתם גם יכולים לפרק אותו. מצד אחד זה קשה, מצד שני זה כל העוצמה. זה נובר שהקשר הוא שלנו. עכשיו תראו, הרב סולובייצ'יק פה, טוב, כאן פחות מביא את הדעות, אבל כל הקשר הזוגי, אדם לא יכול להגיד, זה לא העסק שלך, it's not for business. אתה לא יכול להגיד את זה. זה לא נכון. כל דבר העסק שלה, כמו שכל דבר הוא העסק שלך. לא ברמה של לדחוף את האף לזה. ולברמה של הקשר, הקשר הוא באמת כולל, אתה מבחינתך בא עם כולך והיא באה עם כולה. עוד פעם, זה תהליך, נכון שיש לו ניסויים שאדם לא נפתח איתם מיד וכו' וכו' וכו', אבל אין דבר כזה. אדם צריך להיות שקוף לגמרי. ופה צריך להבין דבר אחד. מה השעה? אני מפחד להגיד לכם להזכיר לי משהו. טוב, אני אעשה, אני אדבר קצת על זה. בוא נקרא שנייה עוד קטע ואז... על פי נקודת המבט היהודית, אין שום צורך במעשה על טבעי של החסד האלוקי כדי לרפא ולגאול את פעילותו המינית של האדם. הטבעי נעשה לאישי, החומר הגס מזדכך והכל מתקדש, לא על ידי התערבות אלוקית, אלא במעשה האדם. האלוקים קרא לאדם לתאר ולגאול את עצמו ולהעלות את האינסטינקטיבי והטבעי והאישי והמשמעותי. כל המהלך הזה שדיברנו עליו כל השנה, הוא מזכיר את זה פה, זה אנחנו עושים את זה, זה עבודה שלנו, זה הקדושה, אנחנו מקדשים, לא מישהו אחר, אנחנו. מן הצד האחר, הנישואים אינם רק מוסד אזרחי, הסכם של תן וכך הנוגע לשאלות של רכוש ותענוג, אשר שותפים בו שני אנשים עצמאים לאהבה אירוטית ולחיים של נוחות. זה לא איזה הסכם, כמו שהיום יש הרבה הרבה קולות שמדברים על זה. זה הסכם, אנחנו, הרי כל העון של ידוע בציבור, מה המשמעות שלו? אנחנו חיים יחד, נוח לנו לחיות יחד. אנחנו לא מתחייבים אחד לשני. פשוט חיים ביחד, כי זה טוב וזה נוח וזה מסתלם וזה מסתדר ונעים לנו ויכול להיות שגם נעים, כאילו לא דימר רק על אהבה אירוטית, כאילו גם קשר נפשי ורומנטי וכו' וכו' וכו'. אהבה בלי מחויבות, בבקשה. כמובן, קהילת הנישואים מיוסדת בידי בני אנוש. זהו מוסד אנושי שנוצר על בסיס הסכמה הדדית של שני צדדים, בניגוד כמובן לנצרות. עם זאת, מקורו האנושי, העובדה שזה נובע מאיתנו, לא ממעט את משמעותו המטאפיזית. הנישואים הרבה יותר מחברה פורמלית או שותפות יעילה, זו קהילה של ברית הניזונה מן המודעות להשתייכותם המוחלטת של חבריה זה לזה. חיי הנישואים הם קיום של אחווה ותחושת יחד. האדם מוצא בהם שלמות והגשמה קיומיים. הסיפור הניסויים הראשונים שבספר בראשית מאשר הנחת יסוד זו, תראו איך הוא כל חוזר על הפסוקים, לא סתם אומר כל מיני סברות באוויר. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה כי מאיש הוא ככה זאת. הרב סולובייצ'יק אומר ככה, יש אנשים שחושבים שהניסויים הם בשמיים ויש אנשים שחושבים שהם ברצפה. הניסויים זה סולם שמוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הוא מוצב ארצה אבל וראשו מגיע השמיים, הוא נבנה ממך והוא מגיע למקומות קיומיים. הוא בא ממך, הוא בא ממך, מכל ממך. זה השיר השירים, זה מה שרבי עקיבא אמר, שיר השירים קודש קודשים. זה אומר את הקודש, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. מתוך העולם הזה, מתוך חיים נורמליים בעולם הזה, חיים טבעיים, חיים פשוטים שאתה עושה אותם מתוך אהבה ומתוך אכפתיות ומתוך הסתכלות על הזולת וראיית האחר וקדושה, אתה מגיע לשמיים. נמשיך בעזרת השם פעם הבאה. אם מישהו יזכור להזכיר לי לדבר על שיתוף, חשבו שיש שיתוף ולא להסתיר דברים, אז...